שלום וברכה, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר אורות התורה מאת הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו, אם אני לא טועה, אם זיכרוני אינו מטעני, נמצאים בפרק ט' פסקה ט'. יש בפסקה הזאת ביקורת של הרב נגד מנהגי המפלפלים. מה זאת אומרת המפלפלים? לכאורה צריך לפעמים לפלפל. פלפלת בחוכמה, זה מדרכי לימוד התורה. בלי פלפול אי אפשר להגיע לשום דבר רציני. השאלה היא, זה עניין של פרופורציה. כמה מתפלפלים? יש לנו ביטוי בגמרא, אילו דייקינן כולי היי להווה תנינן. אם היינו מדייקים כל כך, אי אפשר היה ללמוד. אפשר היה לשנות. ויש שכשהרב קוק היה צעיר והוא למד אצל הגאון מדווינסק, הגדול מדווינסק, הרב ראובן מדווינסק, אז הוא הקשה קושיה מפולפלת. ענה לו הגאון, אילו דייקינן כולי היי להווה תנינן. זאת אומרת, אם היינו מפלפלים כל כך הרבה, אי אפשר היה ללמוד. כי יש שלב של הפלפול שאתה יכול להגיד לכל הכיוונים. אומר הרב צבי יהודה, אז הבין הרב מהו הגבול בין הפלפול הראוי לפלפול שאינו ראוי. אחר כך, פעם אחרת, הקשה עליו קושיה, על רבו, ורבו לא ידע מה לענות. ואז עמד הבחור הצעיר נחלם, שהוא הקשה קושיה על רבו, שרבו לא ידע לענות. ואז אמר לו רבו, אני שמח שסוף סוף יש מישהו שיכול להמשיך אותי. זאת אומרת, יש דברים שאי אפשר לכתוב אותם בספרים, אבל הם מתבררים דרך המפגש החי. עכשיו, יש אפשרות שהאדם יאמר שמכיוון שהפלפול הוא מתוק, יש הרבה דברים טובים, זה תכלית כל החיים כולם, ולא צריך לשאוף אל הממדים הרוחניים שבאים אחרי הפלפול. ואז הוא מייחס את אותה ההתפעלות הראויה למעשה מרכבה, הוא מייחס אותה לפלפולים בדברים קטנים. הדבר הזה משבש את הדעת. הווה נקרא בפנים. לפעמים, כשלומדים דברים קטנים, בהתפעלות מרובה כזו שרשומה על הנפש פועל, כאילו היה העניין הזה הקטן, הגבוה שבגבוהים, מתגשם את הדעת וכנפי הרוח מתקצצות. זה מה, בזה מצאת את כל תכלית חייך באותו פלפול קטן, באותה התעסקות קטנטנה. זה בעצם מקצץ את הרוח, כן. נהיית גשמית, מגושמת, גסה. לא, לא להגשים את הקדוש ברוך הוא, זה, אבל התפיסה היא תפיסה מגושמת קטנטנה. והדרכה ישרה היא. אז מה כן צריך לעשות? ללמוד כל עניין בהתפעלות של שמחה שיש בה הרגשה כפולה. רגש של גדולה עליונה, מתוך שכל סעיף קטן רוחני הלא משלים הוא את עץ החיים כולו, ומתוך כך הכל הוא גדול. ורגש שני, שבתוכיות הפרטיות של כל ידיעה ובפרט תורית, יש בה ערך חיובי מאוד שראוי להעריכו בשמחת כבוד לפי מידתו. כלומר, יש פה שני דברים. מצד אחד הדבר הקטן הזה נובע מדבר גדול, ואז מצד זה יקר. מצד שני, יש לו גם תועלת לגופו של עניין, אבל לא מעבר למידתו. של התורה. תורית זה כמו תורנית. ואש של מעלה ואש של מטה מתחברים ביחד להעיר ולחמם את הנשמה. עד כאן ברור. נפלא. פסקה יוד. מה? לחמם את הנשמה, כן. לנשמה קר. אז צריך חימום. כן, אבל למה הביטוי הזה? הכוונה לחמם, זה הכוונה שזה נותן לה חיות. כן? החום זה חיות. יש, בזמנו, הרב צבי יהודה אמר, על ההבדל בין הפירושים של הרב שמשון רפאל הירש לפירושים של המשך חוכמה. על התורה. אמר על הפירושים של הרב שמשון רפאל הירש שהם כמו אור החשמל, שזה מאיר ולא מחמם. זה נותן מבט, כן, יש הרחבת הדעת, אבל החיות חסרה. איך היה ביטוי שלו? כן. פסקה יוד. כשמתערב הפלפול, החפץ ישמח את עצמו בפלפולה דאורייתא. אין זה נקרא תורה שלו לשמה חס וחלילה. דברים אלה נמצאים גם בהקדמת ספר איגלטל לרבי אברהם מסוכותשוב, שדן בטעות שהאחד הלמדנים רצה להסיק מתוך ספר נפש החיים. הוא רצה להסיק מדברי נפש החיים שאם אדם נהנה מהלימוד, אז זה תורה שלו לשמה. לכן עדיף לסבול בלימוד מאשר ליהנות. כי זה תורה שלא לשמה, אם אתה נהנה. אז רבי אברהם מסוכות שאומר, זה שטויות. הבן אדם לא הבין כלום. הרי השמחה בלימוד היא חלק עצמי של הלימוד. כלומר, זה חלק מהלימוד, זה לשמוח. כי עצם השמחה, הרב מסביר את זה בכיוון קצת שונה, לא שזה חלק ממצוות לימוד תורה, אבל כי עצם השמחה והסרת העצבות הוא גם כן מצווה רבה. איפה מצאנו מצווה להיות שמח? מה מצאנו בתורה? והיית אך שמח, זה נאמר במועדים. תחת לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה, אז זה באופן המשתמע. לא באופן חיובי, היה שמח. אבל זה בכלל המידות הטובות. מניין שצריך שיהיו מידות טובות, שנאמר, והלכת בדרכיו. אז יוצא לפי זה שמידת השמחה, שהיא מידה הכרחית בנפש, היא גם כן מצווה, מצוות, והלכת בדרכיו. זה מה שכאן הרב אומר. כי עצם השמחה והסרת העצבות הוא גם כן מצווה רבה. והוא בכלל הטבת המידות שהיא סגולתה של תורה. בסדר? כן. אני לא מבין את השאלה שלך. אולי תסביר מה אתה שואל. הכוונה, דברים קטנים, שאדם מתייחס אל דברים הקטנים כאילו שזה כל התורה כולה. כן, הוא מצא כפתור מפלסטיק, הוא מתייחס אל זה כאילו מצא יהלום. כן? זה רק פלסטיק, כפתור מפלסטיק זה חשוב, זה מאוד עוזר לסגור את הבגדים, כן, אם יש כפתור, אבל בסדר, שזה בין פלסטיק ליהלום.
כן.
הוא לא אמר שזה תורה לשמה. הוא אומר, זה לא נקרא תורה שלא לשמה, ללמוד בשמחה. מה זה תורה לשמה? בשביל זה יש לו פרק ב'. פרק ב' נקרא תורה לשמה. אני לא זוכר דבר כזה שם. פסקה י' א'. יאללה חבר'ה, אנחנו הולכים ומתקדמים היום בצעדי ענק. מי יודע, אולי נגמור את הספר היום. מי יודע. טוב. יש שהענפים הרחוקים שעל פי פלפול מתרחקים מהרעיון של תורה לשמה אצל כל אחד לפי מדרגת הכרתו ברוחניות התורה. נקודה. טוב, זה כאן צריך להבין למה מתכוון הרב. הרב מתכוון למשמעות העמוקה של תורה לשמה. כשלמדנו את הפרק על תורה לשמה, מצאנו לפחות 4-5 הגדרות שונות של המושג תורה לשמה. באופן עמוק, תורה לשמה זה תורה שעוסקת בדעת אלוהים, שזו מטרתה. זה נקרא לשמה. למשל כתוב, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח... יש שם רשימה ארוכה, ומגלין לו רזי תורה. בסדר? מה? שמטרתה דעת אלוהים, כן. לא הבנתי עדיין מה השאלה. נגיד שאתה צודק, עוד לא הבנתי את השאלה. זה כמו שאני אגיד לך, המטרה זה לעלות על האוטובוס. אתה תגיד, כן, אבל האוטובוס הוא ירוק. מה זה דעת אלוהים? זה לדעת את השם. או אלוהים. כן. כלומר, זה לימוד שבסופו של דבר אתה יודע את מי שאמר והיה העולם. עכשיו, הדברים האלה ברורים יותר בתחום של האגדה, יותר מאשר של ההלכה. ולכן תורה לשמה, הרב הסביר את זה בפרק ב', בפסקה ב', נדמה לי, שבעניינים הרוחניים תורה לשמה זה כפשוטו. ובדברים ההלכתיים או הפרטיים, זה על ידי ההכרה שהם נובעים מהעניין הגדול של דעת אלוהים. מובן? למשל, אם אתה אומר לי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה דבר חשוב מאוד, נכון? הידיעה הזאת היא שייכת לתחום של דעת אלוהים. אני יודע מאיפה בא העולם, אני יודע שהקדוש ברוך הוא גם יש לו רצון, ועם הרצון הזה הוא ברא את עולמו. חשוב מאוד. אם אתה אומר לי, כיצד מכינים קפה בשבת? האם צריך לשים את הקפה קודם, את המים קודם, וכדומה. איך לערבב, סוכרזית, לא סוכרזית, וכדומה. אז כאן אני עושה כבר בפרט הלכתי. אבל מצד האמת, הוא נובע מזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כי הרי למה שומרים שבת? זה עדות על מעשה בראשית. אז אני צריך לראות איך הלכות הכנת הקפה, יש להם קשר עם העניין הגדול הזה. ברור? אז זה, אבל לפעמים, אני כל כך עוסק בפרטי פרטים, בפלפולים כאלה, שהמקור כבר נשכח, ואז יוצא שזה כבר לא תורה לשמה במובן הזה של המילה, במובן, כלומר, הוא של דעת אלוהים. עד כאן ברור? בסדר. השאלה, האם דעת אלוהים היא סובייקטיבית או אובייקטיבית, זה שאלה מעניינת שאינה קשורה לנושא שלנו כלל. זה למה שאני אתייחס אליה. טוב, יש, בכלל, אני שמתי לב לאחרונה, ש... בציבור הישראלי דתי-לאומי, נדמה לי, המושג סובייקטיבי מזוהה עם שקרי. זה לא נכון. כן? יש הבדל בין אשליה לבין סובייקטיביות. זה לא אותו דבר בכלל. בסדר? הסובייקטיביות אינה אשליה, אלא היא האופן שבו הדברים מתפסים אצלי, אבל זה לא אשליה. יש הענפים הרחוקים שעל פי פלפול, מתרחקים מהרעיון של תורה לשמה אצל כל אחד לפי מדרגת הכרתו ברוחניות התורה. ומתוך כך, מי שהוא רוצה לדבק בתורה לשמה ולהסגי פלפול בדקות העניינים המעשיים, צריך להעמיק את הרגשו הקדוש בערכה של תורה וקדושתה הכללית, עד שתבוא הרגשה הכללית לידי מידת תוקף גדול ואדיר. עד שתיתן כוח בענפים הרחוקים מאוד, שמתיילדים על ידי חריצות המחשבה, שגם הם יתמשכו מהרעיון הקדוש של תורה לשמה. כלומר, ככל שאדם יעמיק יותר את ההכרה ואת ההרגשה שהתורה היא גדולה, זה בעצם, בזה מובן התורה היא גדולה, כי היא בעלת קדושה כללית שמקיפה את כל המציאות, ממילא תהיה לו שמחה בכל פרט ופרט, ולא עוד, אלא שההתעסקות הפרטית הזאת אצלו תגלה יותר את ההערה הכללית. מובן? כן. האם זה חובה שהלימוד תורה יהיה לשמה? איפה ראית את זה? שבכל רגע של הלימוד חייב להיות שזה יהיה לימוד תורה לשמה? איפה ראית שזה חובה? נובע אז מה? למה? תלוי מי אתה. אצל החסידים התפתחו כיווני מחשבה שהמתנגדים התנגדו להם מאוד, זה שאם אני לומד לא לשמה, עדיף לא ללמוד. היה כיוון כזה. והמתנגדים צעקו על הדבר הזה. עכשיו, הרב נמצא בבית המדרש המתנגדי. זה הבית המדרש שלו. לכן קשה לומר שהוא יסבור שהלימוד תורה לשמה הוא חובה. אלא הוא מדבר על אדם שאצלו זה שלימוד התורה הוא לשמה, זה דבר המובן מאליו, ויש לו צער בהתרחקות מתורה לשמה שיש בפלפולים. יש בשלה, הוא כותב ברכה שהוא המציא. אני לא חושב שהוא בירך אותה אי פעם, אבל הוא כותב אותה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ללמוד שלא לשמה, על מנת להגיע לשמה. ככה הוא כותב. וזה הוא כתב את זה כדי לעודד את האדם, שלא יחשוב בלי לשמה זה לא זה. יותר מזה, נפש החיים אומר, שאם האדם רוצה רק ללמוד לשמה, לעולם לא ילמד. כי לא ייתכן שעדיין באת מלשמה. פרק י' ב', עשרה, פסקה י' ב'. כן. טוב, כאן אנחנו נכנסים לנושא ששייך במידה רבה לפרק על סתרי תורה, שהוא פרק י'. אנחנו בפרק ת', אבל יש גם בפרק ת' כמה דברים ששייכים לנושא של לימוד הנסתר. אומר הרמב״ם, זה המקור ברמב״ם, בהלכות יסודי התורה, פרק ד', שכל העניינים הנשגבים של מעשה בראשית ומעשה מרכבה, הם אשר כראום חכמנו פרדס. פרדס זאת מילה פרסית, שפירושה גן של עצים נטועים יפים. נכון? אמנם המילה פרדס מופיעה גם בספר שיר השירים. אבל זה, וכי יש מניעה שמילה פרסית תגיע לשלמה? יכולה. כן, למה אני אומר את זה? כי המחקרים טוענים שאחת הראיות לזה שספר שיר השירים הוא ספר מאוחר, זה שיש בו מילה בפרסית. באמת. זה מהווה קושיה? לא מהווה שום קושיה. כן. יש אפילו מילה ביוונית בשיר השירים. לפחות ככה טוענים. המילה תלפיות, בנוי לתלפיות, שאומרים שזו מילה יוונית. ואז מה? לא יכולה להיות מילה יוונית בימי שלמה? היו יוונים בימי שלמה. כן. אבל בכל מקרה, גם ספק בכלל אם תלפיות שמה זה באמת מילה יוונית. אבל בכל מקרה, המילה פרדס מציינת גן נאה. גן עצים נאה. ואומר הרמב״ם, מתי ראוי לטייל בפרדס, כלומר לעסוק בסתרי תורה? מי שמילא קודם כל קרסו בבשר ויין. ומה זה למלא קרסו בבשר ויין? כי הרי מתי זה טוב לטייל? כשאתה רעב, אז הטיול רק מגדיל את הרעב. אם אתה שבע, הטיול זה עוזר לעיכול. אז אומר הרמב"ם, ומה זה בשר ויין? זה ידיעת האסור והמותר מן הדינים. ואפשר שידעם הכל, איש ואישה, גדול וקטן, בעל לב גדול, בעל לב קצר ובעל לב רחב. כולם יכולים לדעת את האסור והמותר והדינים, ולכן ראוי להקדימם, בגלל שמיישבים דעתו של אדם תחילה. הרי האדם עוסק בדברים רוחניים בלי בסיס, אז הוא מבולבל. אז צריך קודם כל ליישב דעתו של אדם תחילה, ולא עוד אלא שהם הטובה הגדולה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא כדי לנחול את חיי העולם הזה. לזכות לחיי העולם הבא. זאת אומרת, אצל הרמב״ם, המצוות מתוקנות עניינן להביא את האדם לתיקון העולם הזה, מכוח זה יש לו שלווה. וחוכמה, הוא יכול לעסוק בדעת אלוהים ואז לזכות לחיי העולם הבא. ולמה הוא קרא הרמב״ם ידיעת האסור והמותר מן הדינים? איפה הם כתובים הדברים האלה, האסור והמותר מן הדינים? משנה תורה. יוצא לפי זה, שלפי הרמב״ם, אדם שרוצה לעסוק בסתרי תורה, צריך קודם כל ללמוד את כל המשנה תורה ואז יעסוק בסתרי תורה. בסדר? מעשה בבחורה ששאלה אותי, היא אמרה, אני רוצה ללמוד קבלה. אמרתי לה, קודם כל תלמידי את כל המשנה תורה. אחרי שנה התקשרה אליי, עברתי על כל המשנה תורה, למדתי את כולו, מה אני עושה עכשיו? כלומר, יש, אז זה נקרא מילוי הקרס בבשר ויין. עכשיו, מה פירוש הביטוי הזה? בסדר נקרא, הביטוי, מילוי הקרס, זה ביטוי מאוד מוזר, לא? קרס זה ביטוי קצת גס, לא? מה לי ביטנו או קרסו? כן? יש פה איזו אמירה שמי שמסתפק רק במילוי הקרס, זה מגונה. הוא רוצה לדעת רק את תורת הנגלה, רק את ההלכות. כן? זה מה שאמרו, אל תהיו כסוס כפרד לנביד. מה זה פרד? אני חושב שזה אחידה אמר את זה. פרד, פשט, רמז דרש. מה חסר? סוד, אל תהיו כפרד, נבין. כן? שעד שני, אל תהיו כסוס. מה זה סוס? סוד ורק סוד. כן? לא סוס, לא פרד, זה ביחד. כן? לכן, כשהילדים רוצים לעשות הגרלה, עושים סוס או פרד. לא, זה לא מה שאומר? לא. טוב, מה אתה אומר? עכשיו, יש אמירה יפה של הרב יהודה אשכנזי, זכרונו לברכה, שהיה אומר שכל אחד צריך למלא את הקרס, הוא היה אומר, כל אחד והקרס שלו. כלומר, מילוי הקרס של האחד איננו זהה למילוי הקרס של השני. מה אתה אומר? אז זאת השאלה. בהי כללה, זה בדיוק הנושא שהרב עוסק בו כאן. בהי כללה, כלומר, בכלל הזה, שלא יטייל בפרדס אלא מי שמילא קרסו בבשר ויין. יש לומר. דהיינו, במי שבא לעשות רק כפי חובת התורה מצד הדין. כי הרי אני חייב ללמוד כל התורה כולה. אז אני לא פטור מללמוד שום דבר. יש הלכה שאני, יש דבר בתורה שאני פטור ללמוד אותו? לא, צריך ללמוד כל התורה כולה. אז יאמר אדם, אבל אני עוד לא מסוגל ללמוד סתרי תורה. אומרים לו, אל תדע, עוד לא מילאת את הקרס, אתה פטור. כך הרב מסביר כאן. אבל, כלומר, מי שבא לעשות רק כפי חובת התורה מצד הדין, אבל מי שמרגיש בליבו חשק ותשוקה ללימוד הדברים הפנימיים, להשכיל באמיתתו יתברך, הרי הוא בכלל לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ. כן? לא מה שאתה אמרת שהוא מרגיש מיושב, אדרבה, הוא מרגיש לא מיושב. כיוון, אז זה מה שאומרת המשנה, שאין מגלין סתרי תורה אלא למי שליבו דואג בקרבו. אז צריך להיות בדאגה, בחוסר יישוב. כן? חוסר יישוב הדעת, זה גורם לו להיפגש עם הדברים העליונים. כן. ודאי. הרמב"ם אומר את זה. כיוון שמהסתם בוודאי יש לו לזה כישרון מיוחד. ומזה עצמו מוכח שזהו רצונו של הקדוש ברוך הוא שהוא יעסוק בידיעת שמו יתברך. וזולת זה, כל העניינים האלה הנוגעים לידיעת שמו יתברך, כפי הצורה של קביעת העירה, כפי מה שאדם מרגיש בו מהי קביעת העירה, כיוון שכבר חננו השם יתברך, דעה והשכל, והוא מבין היטב שהם קובעים בו את העירה ומבעל אדם תחסר לו, אצלו ודאי הם עצמם הבשר והלחם המה. הוא צריך למלא קרסו. מה קרסו? יראת השם. ואין זה כלל בכלל טיול בפרדס. רק משהו למעלה מגדי צורך קביעת העירה. כלומר, אם הוא יעשה יותר ממה שצריך כדי להיות עם יראת שמיים, אז זה כבר טיול בפרדס. על כן, מי שמרגיש שכלו ונטייתו באמת לדעת את השם, יהיה חזק מאוד בדרכו, וידע כי ישכיל ויצליח, ויראה לקבוע זמנים רשומים, לדעת פשטי התורה והלכותיה בעיון כראוי. כלומר, הרב לא פותר אותו, אלא הוא עניין של מוקד, איפה אתה נמצא. ועיקר לימודו, בעומק שמחת לב וקביעות, יהיה במה שנפשו חושקת לדווקא בידיעת שמו יתברך, וידע שלא כך יעתה. ואם יראה שרוב הלומדים אין הנהגתם כך, מה אתה שונה מכל הבחורים בישיבה, ידע שבאמת להם ראוי שלא יהרסו לקודש, עד שילכו כפי ההדרגה, ואין שייך בזה להתרוממות והתפארות, רק בחילות מחולקות, בהצילות הנפשית. כלומר, יש לו שורש נשמה שונה, אז מה, הוא צריך להתגאות בזה שיש לו שורש נשמה שונה? לא, כל אחד, והייעוד שלו. שורש נשמתו. ויש לומר שמי ששכלו לפי טבעו, דורש דווקא שיהיו עניינים הקדושים האלו עם הרוחים ושמורים אצלו ושישכיל בהם, אז אי אפשר לו להיות זוכרו יתברך תמיד רק על ידי ידיעת שמו והשכלתו, כי כל זמן שיחסר המזון הנצרך לפי המזג, הרי החלישות מורגשת. כלומר, אצל, כאן הרב אומר מה החיסרון של האדם הזה. הוא אדם כזה שאם הוא לא עוסק בסתרי תורה, אז יש לו פחות עירת שמיים. מה שאין כן סתם אדם, יש לו עירת שמיים גם בלי זה. אף על פי שמי שאין צריך כל כך למזונו יהיה בריא אולם, במעט מזון, מכל מקום אין ללמוד מאיש לאיש. על כן מי שליבו נשאה הוא, לעיין בעניינים הרמים לא ייבהל, וידע כי כך היא חובתו, והדרך הכבושה לכל לא יניח לגמרי, אבל ידע כי אפשר כלל שתהיה נאה לו בלא השקפה פרטית על מה שנפשו דורשת ממנו, ואז ישכיל ויצליח ויעובד את השם בשמחה וטוב לב. כן. זה כשהוא כבר יהיה מבוסס היטב בכל התורה כולה, אז הוא גם יעסוק בעיונים עליונים. עכשיו, כל הדברים האלה, על מנת שאדם לא יתבלבל ולא יתאמם, ראוי שיתייעץ עם רבו בעניין זה. שלום.